הרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
כל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בהלכות עבודה זרה, פרק שלישי. בפרק זה הרמב״ם מדבר על עונש של עובד עבודה זרה, על הצורות השונות שבהם עובדים עבודה זרה, מתי מתחייבים עליהם, ועל האיסור לעשות פסל גם אם הוא לא עובד אותו, וכן על האיסור לעשות צורות לנוי, צורות של אנשים ושל גרמי השמיים. פותח הרמב״ם בהלכה א', כל העובד עבודה זרה, ברצונו שהוא לא אנוס, בזדון שהוא לא שוגג, חייב קרת. גם אם אין עליו שום עדות, הרי הוא מת קודם זמנו ונחרט מהעולם הבא. ואם היו שם עדים והתראה, יתרו בו גם לפני שהוא עבד, נסכל, בית דין סוקלים אותו. ואם עבד בשגגה, אם הוא לא ידע שזה אסור, או שהוא לא ידע את חומרת האיסור, מביא חטאת קבועה, בשונה מקורבן עולה ויורד, שאז הקורבן משתנה לפי רכושו של האדם, אם הוא עשיר או עני, הרי במקרה של עובד עבודה זרה בשגגה, הוא מביא קורבן קבוע, בין אם הוא עשיר, בין אם הוא עני, מביא סעירת עיזים לחטאת. הלכה ב', עבודות הרבה קבעו, עובדי עבודה זרה לכל צלם וצלם, לכל פסל ולכל צורה וצורה, לכל הדמויות השונות. ועבודת זה אינה כעבודת זה, כגון פאור, שעבודתו שפואר אדם עצמו לו, שהוא מגלה את ערוותו ועושה את צרכיו על אותו אליל, זוהי דרך עבודתו, ומרקוליס שעבודתו שיזרוק לו אבנים, שיזרוק לפניו אבנים, או יסכל מלפניו אבנים, או שיסלק מלפניו את האבנים, והרבה עבודות כגון אלו תקנו לשאר צלמים. לפיכך, הפואר עצמו למרקוליס, או שזרק אבן לפאור, שהוא עבד לא בדרך עבודתם, פטור עד שיעבוד אותו דרך עבודתו. שנאמר, נאמר בתורה בפרשת ראה, בנוגע לעניין עבודה זרה, ופן תדרוש לאלוהם למור, איך יעבדו הגויים האלה את אלוהם, ועשה כן גם אני. משמע משם, שרק כאשר עובדים את העבודה זרה בצורה שבה הגויים עובדים אותה, רק אז הדבר הזה חייבים עליו. צריך להגיד שכמובן זה אסור בכל מקרה לעבוד עבודה זרה בכל דרך, אבל פה מדובר על חיוב השכילה. ומפני זה העניין צריכים בית דין, לידע דרכי העבודות, שאין סוקלין עובד עבודה זרה, עד שידעו שזוהי דרך עבודתו. המשיך הרמב״ם בהלכה ג' והזרה של עבודות אלו וכיוצא בהן, הרי אין עונשין אלא אם כן מזהירים. אז כתוב בתורה עונש של סקילה, אבל איפה התורה הזהירה שלא לעבוד בעבודות האלה? הוא מה שכתוב בעשרת הדיברות, ולא תעובדם. התורה בפירוש אומרת לא לעבוד את האלילים בדרך עבודתם. באמת דברים אמורים, מתי חייב האדם סקילה? רק אשר הוא עבד את העבודה זרה בדרך עבודתה, בשאר עבודות, חוץ ממשתחווה וזובח, הכוונה היא שוחט בהימה לעבודה זרה, הוא מקטיר שהוא לוקח איברים של בהימה וכדומה, והוא מקטיר אותם לפני האליל, מעלה אותם באש, הוא מנסך והוא יוצק יין וכדומה לפני העבודה זרה. אבל העובד באחת מארבע עבודות אלו, לאחד מכל מיני עבודה זרה, כל סוג של עבודה זרה אם הוא עובד בארבע עבודות האלו, חייב סקילה, ואף על פי שאין דרך עבודתו בכך. כיצד? הרי שניסך יין לפאור, או שזבח בהימה למרקוליס, חייב. מה המקור לזה? שנאמר בפרשת משפטים, זובח לאלוהים יוחרם, בלתי להשם לבדו. אדם שזובח באימה לכל אליל אחר חייב מיתה, בלתי להשם לבדו. רק להשם מותר לזבוח. זביחה בכלל עבודה איתה, ולמה יצאת? הרי כבר נאמר ולא תעובדם שאסור לעבוד כל אליל לפי דרך עבודתו. מדוע התורה כותבת שוב פעם ובצורה מפורשת מיוחדת בנוגע לשחיטה שאסור לשחוט באימה לעבודה זרה, לומר לך מה הזביחה מיוחדת שעובדים בה לשם, וחייו הזובח לאחר סקילה עליה, בין הייתה דרך עבודתו בזביחה או אינה בזביחה. אז קודם כל הפסוק בא ללמד אותי שכאשר אדם שוחט באימה לעבודה זרה, הרי הוא חייב גם אם אין דרך עבודתו בכך. מכיוון שהשחיטה היא עבודה שהיא מיוחדת להשם ששוחטים בקורבנות בבית המקדש, לכן כאשר האדם שוחט באימה לאליל, הוא חייב גם אם זה לא דרך העבודה של אותו אליל. ומזה לומדים, לא רק בנוגע לשחיטה, אלא אף כל עבודה שהיא מיוחדת לשם, אם עבד בה לכל אחר, גם כל עבודה שמיוחדת לקדוש ברוך הוא בבית המקדש, שכך עובדים בה את הקדוש ברוך הוא בתוך בית המקדש, הרי אם הוא עבד בה אל אחר, בין שהייתה דרך עבודתו בכך, בין שאינה בכך, חייב עליה. לכך נאמר, לא תשתחווה לאל אחר. אם כן, למה נאמר, לא תשתחווה לאל אחר? מדוע פירט הפסוק את ההשתחוויה? לחייב על ההשתחוויה, אפילו אין דרך עבודתה בכך. למה צריך פסוק מיוחד על ההשתחוויה? הרי כבר למדנו משחיטה כל עבודה שמיוחדת לשם. התשובה היא שהשתחוויה, באמת משתחווים לקדוש ברוך הוא, אבל זו לא עבודה שמיוחדת לשם בתוך בית המקדש פנימה. שם יש רק את העבודות שעושים עם הקורבנות, ולכן בנוגע להשתחוויה היה צריך פסוק מיוחד שאוסר את ההשתחוויה בכל מצב, גם אם אין דרך עבודתו בכך. והוא הדין למקטר ומנסך, היא כבר, העבודות האלו, מקטר ומנסך, הן כבר דומות לשחיטה שאותם עושים בתוך בית המקדש פנימה, בקורבנות, והדבר הזה מיוחד לקדוש ברוך הוא, ולפיכך לומדים משחיטה שגם בהם הוא חייב גם אם הוא עשה את זה בעבודו, באלילים שאין דרך עבודתם בכך. וזורק ומנסך אחד הוא. אם הוא זורק את הדם, זה נחשב כמו מנסך, כפי שבניסוך יין כתוב ישתו יין נסיכם, גם בזריקת דם כתוב בתהילים בלסיך נסקיהם מדם. אם נסכם, לא חייבים סקילה, אלא כאשר הוא עבד את העבודה זרה בעבודה כזו שדרכה לעובדה בכך, או בארבע העבודות המיוחדות, שבאופן כללי הן מיוחדות לשם, שהן השתחוויה, לזבוח, להקטיר ולנסך, בארבע העבודות האלה חייבים גם אם אין דרך עבודתה של אותה עבודה זרה בכך. ממשיך הרמב״ם בהלכה ד', שפת לצואה, אם הוא הכניס לצואה לפה של הפסל, או שניסך לה אבית של מי רגליים, ניסך לכבודה מתוך הכלי המיוחד למי רגליים, ניסך שם מי רגליים, חייב, מכיוון שהניסוך היא העבודות המיוחדות לשם, הרי אף שאין דרך עבודתו של אותו אליל בכך, חייבים על פי מה שנתבהר קודם. שחט לה חגב, פטור, אלא אם כן הייתה עבודתה בכך. שחיטה של חגב היא לא נחשבת לשחיטה בכלל, השחיטה בכלל לא נועדה לחגב, ולכן פטורים, אלא אם כן זה דרך העבודה. וכן אם שחט לה באימה מחוסרת עבר, פטור, אלא אם כן הייתה דרך עבודתה בכך, גם לשחוט באימה מחוסרת עבר לקורבן, זה גם לא נחשב לשחיטה לכבוד הקורבן, שאפילו בני נוח, כאשר הם מעלים באימות, לקורבן בבמות, אף על פי שהם יכולים להקריב גם בעלי מומים, אבל אם הם מחוסר עבר, הרי אין זה בכלל בגדר קורבן. עבודה זרה שעובדין אותה במקל, שדרך עבודתה במקל, כאשר מקשקשים לפניה במקל, שבר מקל בפניה, חייב ונאסרת. כאשר הוא שובר את המקל, זה דומה לזיבוח, זה דומה לשחיטה, כשם שבשחיטה מפרידים את הראש מהגוף, כך כאן הוא שובר את המקל לשניים או לכמה חלקים, ואז הוא חייב, וגם העבודה זרה והמקל נאסרים, מכיוון שכשיהודי עובד עבודה זרה, הרי הוא אוסר את הדבר בהנאה. זרק מקל בפניה, חייב ואינה נאסרת. הוא חייב, אומר הכסף משנה, אם דרכה של אותה עבודה, של אותה עבודה זרה לזרוק מקל בפניה הוא יהיה חייב, אבל בכל אופן זה לא נאסר, אף על פי שלזרוק זה לחיורה כמו זריקת אדם, מבאר הרמב״ם שאין זריקת המקל כאין זריקת אדם, שהרי המקל כמו שהוא, והאדם מתפזר, בדם נעשה מעשה שהוא מתפזר, ואילו המקל, כשזורקים אותו, הרי הוא נשאר אותו דבר, לא כמו במקרה הקודם, שבו שוברים אותו, ולכן המקל לא נאסר. עד כאן כתב לנו הרמב״ם את האופנים השונים של עבודה זרה על ידי מעשה. וכעת מביא הרמב״ם אופן נוסף של עבודה זרה שחייבים עליה סקילה, על ידי עצם ההחשבה של האליל לאלוקים. המשיך הרמב״ם ומקבל עליו אחד מכל מיני עבודה זרה באלוה, הוא לוקח מין מעבודה זרה שהוא כבר אליל בעיני הגויים, והוא עכשיו מקבל אותו עליו כאליל שלו, כאלוקים שלו, חייב סקילה, בעצם הקבלה הוא כבר חייב סקילה, ואפילו הגביע לבנה ואמר לה אלי אתה, וכן כל כיוצא בדיבור זה חייב. גם כשהוא לוקח סתם לבנה, משהו שלא נחשב לאליל אצל אף אחד, והוא זה שעכשיו הופך אותו לאליל, הרי אם הוא הגביע אותה, אם הוא עשה במעשה, כך יש מסבירים את דברי הרמב״ם, שבמקרה זה שזה לא היה אליל קודם, אלא הוא עכשיו עושה אותו לאליל, הוא צריך לעשות מעשה, לא מספיק שהוא יקבל אותו עליו בלב, וכאשר הוא עושה מעשה, והוא אומר לה מעבר לזה אלי אתה, הוא הופך אותו לאליל, אז הוא חייב סקילה. ואפילו חזר בו בתוך כדי דיבור ואמר אין זה אלי, אין חזרתו כלום אלא נסקל, כפי שביארנו בפרק הקודם בנוגע למגדף. הרי אף על פי שבדרך כלל תוך כדי דיבור כדיבור, כי כאשר הוא חוזר בו תוך כדי דיבור אנחנו אומרים שייתכן שהוא עוד לא גמר בכלל בדעתו את אותו עניין, הרי בדבר כל כך חמור כעבודה זרה, בטח כשהוא עשה את האליל, הוא עשה את אותו דבר לאליל, הרי הוא גמר כבר לגמרי בדעתו ולא מועילה חזרה אפילו בתוך כדי דיבור, כך על פי הסברו של הרן. ממשיך הרמב״ם בהלכה ה', העובד עבודה זרה כדרכה ואפילו עשה דרך ביזיון חייב. כיצד? הפואר עצמו לפאור כדי לבזותו, הוא עשה את צרכיו עליו, לא כי הוא רוצה לעבוד אותו, אלא כי הוא מבזה אותו, או זרק אבן למרקוליס כדי לבזותו, הועיל ועבודתו בכך חייב, ומביא קורבן על שיגגתו. הוא בכל אופן שוגג, כי הוא לא התכוון לעבוד, הוא התכוון לבזות, אבל למעשה הוא עבד בשגגה, ולפיכך הוא צריך להביא על זה קורבן, ויש אומרים שבאים הסבירו לו, יתרו בו, ואמרו לו, גם אם אתה עושה זה דרך ביזיון, זה איסור, אז זה נחשב לעובד במזיד, והוא יהיה חייב על זה גם איתה. הלכה וב, העובד עבודה זרה מהאהבה, כגון שחשק בצורה זו מפני מלאכתה שהייתה נאה ביותר. הוא עובד רק בגלל שהוא אוהב את הצורה היפה בעיניו של העבודה זרה, לכן הוא עובד אותה. או שהעבדה מהירתו לה, שמטריה לו, כמו שהם מדמים עובדיה שהיא מטיבה ומראה, ולכן הוא עבד אותה מחשש שמה היא תציק לו, שמה היא תזיק לו. אם קיבלה עליו באלוהה חייב סקילה, אז אם הוא קיבל אותו עליו כאליל, גם אם הוא עבד מאהבה או מהירה, הוא חייב סקילה. ואם עבדה דרך עבודתה או באחת מארבע עבודות, מאהבה או מהירה, פטור. אבל אם הוא לא קיבל את אותו פסל כאליל, אלא הוא עבד אותו באחת מדרכי העבודה או בארבע עבודות שהוזכרו קודם, הרי כאשר זה מאהבה או מהירה, הוא פטור. דברי הרמב״ם האלו, מסתמכים על דברי הגמרא בסנהדרין, שם נאמר, העובד עבודה זרה מאהבה או מהירה, המחלוקת בין אביי לרבא, אביי מחייב ורבא פותר, כמו בדרך כלל ההלכה כמו רבא. למד הרמב״ם שהאהבה והירה, הכוונה היא שהוא אוהב או ירא את האליל עצמו. אבל ראשונים אחרים, כמו הרייבת פה והרדבז, חלקו עליו וגם עיקשו, הרי כאשר הוא עובד מחשש שמה יתרע לו, הרי בכך הוא נותן לה כוחות אלוקיים, הוא מחשיב אותה כדבר שיש בכוחו לעשות, ואם כך הרי זה כאילו קיבל אותה עליו כאליל. ולפיכך הם לומדים שהכוונה בדברי הגמרא מאהבה או מהירה, זה מאהבת אדם, אדם שהוא מאוד אוהב אותו והוא רוצה לרצות אותו, ולכן הוא עובד את האליל שלו, או מחשש מפני אדם, שזוהי הכוונה. אבל במקרה כמו של הרמב״ם, שהוא אוהב או ירא מעבודה זרה עצמה, אז הוא כן יהיה חייב. ממשיך הרמב״ם, המגפף עבודת כוכבים שמחבק את האליל, והמנשק לה, והמכבד, מטטה, והמרבץ לפניה, הוא שופך מים כדי להוריד את האבק, והמרחיץ לה, הוא רוחץ אותה, והסך, הוא סך אותה בשמן, והמלביש, והמניל, וכל כיוצא בדברי כבוד האלו, הוא עושה כל מיני ענייני כבוד לעבודה זרה, עובר בלא תעשה, שנאמר בעשרת הדיברות, ולא תעובדם. ודברים אלו בכלל עבודה הם, כל ענייני הכבוד זה בכלל עבודה, ואף על פי כן אינו לוקח על אחד מהם, לפי שאינם בפירוש, מכיוון שלא כתוב בפירוש שאסור את כל הדברים הללו, אלא זה עניין כללי של ולא תעובדם, כל ענייני הכבוד, והכלל הוא שלב שבכללות לא לוקים עליו. ואם הייתה דרך עבודתה באחד מכל הדברים האלו, ועשה הוא לעובדה חייב, אם זה לא סתם לשם כבוד, אלא כך עובדים את אותו אליל, והוא עשה את זה לשם עבודה, אז הוא יהיה חייב סקילה. בהלכות הבאות מתייחס הרמב״ם למקרים שבהם האדם לא עובד עבודה זרה, אבל אסור לו לעשות את המעשים האלו, מכיוון שהוא נראה כעובד עבודה זרה. הלכה זין. ישב לו קוץ ברגלו לפני עבודה זרה, נתקע לו קוץ ברגל והוא עומד לפני האליל, לא ישוח ויתלנו, מפני שנראה כמשתחווה לה, שלא יתכופף להוציא את הקוץ, אף על פי שהוא בכלל לא מתכוון להשתחוות, וכאן כמובן זה איסור מדרבנן, שלא יעשה דבר שיראה כאילו הוא משתחווה לעבודה זרה. וכתב הכסף משנה שאם הוא מפנה את אחוריו או את צידו אל האליל, מותר לו להתכופף ולהוציא את הקוץ. אותו דבר, נתפזרו לו מאות בפניה, לא ישוח ויתלם, מפני שנראה כמשתחווה לה, אלא ישב ואחר כך ייטול, קודם כל שישב במקומו, ואחר כך יאסוף את המאות, ואז הוא לא ייראה כמשתחווה לה. דבר נוסף שאסור מפני חשש שיראה כעובד אלילים, הלכה ח', פרצופות המקלחות מים בפני עבודה זרה. יש מעל האליל צורת פרצוף שיוצא מתוך זה מים, והמים נוטפים בפני האליל, לא יניח פיו על פיין וישתה, מפני שנראה כמנשק לעבודה זרה, אומר רשי שהכוונה היא שלא להניח את פיו אפילו על הפרצוף שמקלח מים, לא על האליל עצמו, גם הדבר הזה אסור, כי זה נראה כאילו הוא מנשק ומכבד את העבודה זרה עצמה. ובהלכה הבאה עובר הרמב״ם לעניין איסור עשיית הפסל. הלכה ת' העושה עבודה זרה לעצמו, אף על פי שלא עשה בידו, הוא לא עושה את זה בידו ממש, אלא הוא אומר למישהו שיעשה לו אותה, ולא עבדה, והוא גם לא עובד אותה, הוא רק מניח את הפסל ברשותו, לוקה, שנאמר לו, תעשה לך פסל וכל תמונה, בעשרת הדיברות, ואף על פי שהפסוק אומר לא תעשה, מכיוון שהוא אומר לך, הכוונה היא שכל עשייה שהיא תגרום שיהיה לך הפסל, גם על ידי מישהו אחר, הדבר אסור. וכן העושה עבודה זרה בידו לאחרים, ואפילו עשה לגוי, לוקה, שנאמר, ואלוהי מסכה לא תעשו לכם, ואם כן, אסור לאדם לעשות גם בשביל מישהו אחר. ואף על פי שנאמר לא תעשו לכם, הרי כבר שמענו איסור לאדם שיעשה פסל כדי שיהיה אצלו, ולפיכך האיסור הנוסף זה שלא יעשה פסל גם לאחרים. לפיכך, העושה עבודה זרה בידו לעצמו, לוקה שתיים, כשהוא עושה את זה גם בידו וזה גם לעצמו, הרי הוא עובר על שני האיסורים והוא לוקה שתיים. וכאן עובר הרמב״ם לאיסור עשיית הצורות. הלכה י' אסור לעשות צורות לנוי. הכוונה היא לצורות של אנשים, אסור לעשות אותם לנוי, ואף על פי שאינה עבודה זרה, שנאמר לא תעשו ניתי אלוהי כסף ואלוהי זהב, כלומר צורות של כסף וזהב שאינם אלא לנוי. מדוע הדבר הזה אסור? מבאר הרמב״ם את הטעם של איסור התורה, כדי שלא ייתו ואין הטועים וידמו שהם לעבודה זרה, ואין אסור לצור לנוי, אלא צורת האדם בלבד. דרשו מה שנאמר, לא תעשון איתי, לא תעשון אותי. והקדוש ברוך הוא מתגלב על דמות הכיסא, דמות כמראה אדם, לפיכך אסור לעשות את הצורה של האדם. לפיכך אין מציירים, לא בעץ ולא בסיד, ולא באבן, צורת האדם. והוא מתי קיים האיסור, והוא שתהיה הצורה בולטת, כגון הציור והכיור שבטרקלין וכיוצא בהם, הציורים למיניהם שעושים בטרקלינים, באולמות הגדולים והמפוארים, אז הדבר הזה אסור כשהדבר באמת בולט. ואם צער, לוקה. אבל אם הייתה צורה מושקעת, צורה שהיא שוקעת ולא בולטת, או צורה של סמנים, של ציור, כגון הצורות שעל גבי הלוחות והטבליות, טבלאות מעץ ובאופן דומה שמציירים בהם, או צורות שרוקמים בהריג, וזה לא בולט, הרי אלו מותרות, כאמור, החשש הוא שמה יחשבו שזה לעבודה זרה, והדבר, החשש הזה קיים רק שזה בולט. הלכה י' א', טבעת שיש עליה חותם שהוא צורת אדם, חותמת בצורת אדם, אם הייתה הצורה בולטת, אסור להניחה, אסור להשאיר את זה, כי זו צורה בולטת של אדם, הוא מותר לחתום בה, כי כשהוא יחתום, הרי בדבר שבו הוא חותם, הצורת האדם תהיה שוקעת ואין בזה איסור. ואם הייתה הצורה שוקעת, מותר להניחה, מותר להשאיר את זה כי זה שוקע, ואסור לחתום בה, מפני שהנחתם תעשה בו הצורה בולטת. ועד כאן בנוגע לאיסור לעשות צורות של אנשים. מוסיף הרמב״ם, וכן אסור לצור דמות חמה ולבנה, כוכבים, מזלות ומלאכים, שנאמר לא תעשון איתי, לא תעשו כדמות שמשי המשמשים לפניי במרום. לא תעשון את אלו שאיתי, אותם אסור לעשות, אסור לעשות את הצורות שלהם. ואפילו על הלוח, אומר הרמב״ם, בצורות של גרמי השמיים ומלאכים, אסור לעשות גם בציור שהוא לא בולט. משיג מיד הרייבד ואומר מה ההבדל, מדוע בצורות אדם אסור רק שזה בולט, ובצורות של גרמי השמיים ומלאכים אסור גם כשזה לא בולט. מבאר הרן שאת האנשים אנחנו רואים מולנו ורואים אותם כשהפרצוף שלהם בולט, ולכן אסור לעשות רק שזה בולט. לעומת זאת את גרמי השמיים אנחנו רואים מרחוק, ואנחנו אף פעם לא רואים אותם בצורה בולטת, אלא בצורה שטוחה, ולכן גם כשהדברים בציור אסור לעשות את כל גרמי השמיים. ממשיך הרמב״ם, צורות הבהמות ושאר נפש חיה חוץ מן האדם, וצורות האילנות ודשאים וכיוצא בהן, מותר לצור אותן, ואפילו הייתה צורה בולטת. אז אם נסכם, יש לנו פה שלושה סוגים שונים. לעשות צורות לנוי של אנשים, הדבר אסור רק אם זה בולט, ולא כאשר הדבר הוא בציור או שוקע וכדומה. לעשות צורות של גרמי השמיים, הדבר אסור גם בציור, וצריך להגיד שהדברים האלה אסורים רק שהצורה היא שלמה, וגם בצורת אדם יש אומרים שהאיסור הוא רק שיש גם את כל פני האדם וגם את כל הגוף שלו, אם כי בזה יש מחמירים גם לא לעשות את הפרצוף שלהם, ובכל שאר הדברים הרי מותר לסייר אותם וגם לעשות אותם בצורה בולטת בלי שום חשש.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.